אחד הדברים שאנחנו מוצאים אותו הרבה בסיפורי בראשית, בסיפורי האבות, זה העניין של קפיצת הדרך. אצל אליעזר עבד אברהם כתוב ואבוא היום אל העין. אומר רש"י, מכאן שקפתה לו הדרך. בפרשה שלנו, ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש. אומר רש"י, ויפגע במקום, ללמד שקפתה לו הדרך, קפתה לו הארץ, כך כתוב, מלמד שקפתה לו הארץ. לא קפתה לו הדרך, אלא קפתה לו הארץ. במדרש יש הסבר יותר רחב לקפיצת הארץ הזאת. המדרש אומר שיעקב אבינו הלך וכבר הגיע לחרן, ואז כשהוא מגיע לחרן אז הוא אומר, אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי ולא התפללתי? מיד נתן דעתו לשוב, וכאן קפצה לו הארץ, וזה ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש. יעקב אבינו חושב על הר המוריה, חושב על ירושלים, על בית המקדש, מקום שהתפללו בו אבותיי, והארץ קופצת. זה שוב קפיצת הדרך. מה היחס שלנו לקפיצת הדרך? ישנו מעשה מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב סיפר סיפור על הסוסים שלו. הוא אומר, פעם אחת יצאתי עם הכרכרה שלי לדרך, אני נוסע, מגיעים מחוץ לעיר, וכמו שהבעל שם טוב היה רגיל, היה לו אחד שהיה נוהג את הכרכרה שלו, קראו אותו אלכסי. הוא היה אומר לאלכסי שיסתובב עם הגב אל הסוסים. הבעל שם טוב היה עושה מה שהיה עושה, והיה מתחיל קפיצת הדרך. סיפר הבעל שם טוב שהוא שמע שהסוסים מדברים בינם לבין עצמם, ביניהם הם מדברים, שככה עפים באוויר ומסתכלים כל פעם למטה, ואחד אומר לשני, אתה יודע, אני חושב שאנחנו כבר לא סוסים, כי ראיתי שעברנו בכל מיני מקומות שבדרך כלל היו עוצרים בצד הדרך והיו נותנים לנו לאכול קצת צהורים ולשתות קצת מים, אבל הפעם אנחנו לא עוצרים שם בכל המקומות האלו, אנחנו פשוט עוברים מלמעלה. נראה לי שאנחנו ככה, סוס אחד אומר לסוס השני, נראה לי שאנחנו כבר לא סוסים, אנחנו כבר כנראה בני אדם. ממשיכים הלאה בדרך, הבעל שם טוב שומע שהסוס השני אומר לסוס הראשון, ואתה יודע מה אני חושב? אני חושב שאנחנו כבר לא בני אדם, אני חושב שאנחנו כבר ממש מלאכים, כי ראיתי שאנחנו עוברים מלמטה בכל מיני מקומות שאפילו בני אדם בדרך כלל היו עוצרים בכדי ללכת לישון, לעשות איזה חניית לילה, איזה פונדק, איזה קרצ'מה, משהו שהיו נכנסים שם, ואנחנו לא עצרנו. אז כנראה שלא רק סוסים שאנחנו לא, גם בני אדם אנחנו כבר לא, אנחנו כבר כנראה מלאכים ממש. וככה טסים בשמיים המרכבה של הבעל שם טוב עם הסוסים, שהם בעצם כבר לא סוסים אלא מלאכים בעיני עצמם, ואז מגיעים למקום איפה שצריכים להגיע. הבעל שם טוב עושה מה שעושה, הסוסים יורדים על הרצפה ומתחילים ללכת, להיכנס לתוך העיר. נכנסים לתוך העיר, אומר הבעל שם טוב, מגיע בן אדם שאחראי על הבית מלון, לוקח את השק, שם לפני הסוסים, והוא אומר, הם מתנפלים על השק עם האוכל, לא כמו מלאכים, לא כמו בני אדם, רק כמו סוסים. ללמדך שסוס שקפצה לו הדרך הוא סוס שקפצה לו הדרך, שום דבר אחר לא. אמר פעם הקוסקר, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, אבל היא נשארה שפחה, ממשיכים לקרוא לה שפחה. מה אני לומד מכאן? אני לומד מכאן שהיהדות רוצה לחנך אותנו נגד קפיצות הדרך. אין קפיצת הדרך. על כל מטר ומטר שאתה רוצה להתקדם בחיים שלך, בוודאי בעבודת השם, תצטרך להשקיע עמל ויגיעה ומחשבה ומאמץ כדי לקנות כל צעד וצעד שאתה עושה. אם קפצה לך הדרך, זה לא אומר שאתה מלאך, זה לא אומר שאתה בן אדם, זה אומר שאתה סוס שקפצה לו הדרך, אבל נשארת סוס. קפיצת הדרך זה סגולה בטוקה לזה שבן אדם משיג הצגות, דרגות, מדרגות, לא בדין, לא מה שמגיע לו. וממילא זה גם לא הוא, זה לא הקניין שלו, זה לא חלק ממנו. הדרך זה חלק מהתהליך שבן אדם קונה את המקום ואת המדרגה שבו הוא נמצא, ובאמצעות קפיצת הדרך אי אפשר להשיג את המדרגה. אתה אולי תהיה טכנית במקום אחר, אבל זה לא נקרא שעשית את המהלך, וזה לא נקרא שאתה באופן אישי השתנית, אלא נשארת סוס שלפני שתי דקות היה במז'בוש ועכשיו הסוס נמצא בקייב. זה היה טריק יפה מאוד, אבל חוץ מטריק זה לא היה שום דבר, כלום. מה עזר קפיצת הדרך? מה פעלנו? האם השתננו? לא. אין קפיצת דרך, או איך אמרו לנו כשהיינו צעירים, אין קיצור דרך, אין קיצורי דרך. תמיד כל דבר תצטרך לעמול ולעבוד כדי להשיג. מספרים שלפני שהשפת אמת נפטר, אז הוא אמר שמי שיהיה אחראי על החלוקה של הירושה שלו זה יהיה הבן שלו, האמרי אמת, רב אברום מורצ'לה. ובאמת אחרי שהוא נפטר, הבן חילק את הירושה. בתוך הירושה היה הגרקל של השפת אמת, והשפת אמת כתב בצבא שאת הבגדים שלו ייתנו למחבטה ויחלקו אותם לעניים ולא יספרו להם שזה בגדים של השפת אמת. השפת אמת היה יהודי פיקח, הוא ידע שאם יספרו שזה בגדים של השפת אמת, אז כבר יהיה אגן צמייסה, כל אחד יחתוך מזה איזה חתיכה ויעשה מזה קמאה וישימו זה בתוך מסגרת, זה הקצה של החולצה של השפת אמת. אז הוא אמר, איזה שטויות, שיתלבשו בזה. איך יעשו שיתלבשו בזה? לא יספרו להם שזה של השפת אמת, ייתנו להם שיתלבשו. אז האמרי אמת רצה לקחת את כל הבגדים ביחד עם הגרקל של השפת אמת, לתת את זה למחבטה כדי לחלק את זה. אחד הנכדים נורא רצה את הגרקל. תראו לעצמכם להתפלל עם הגרקל של השפת אמת. גבל, אתה ניגש לתפילה ולפני התפילה אתה מוציא את הגרקל של השפת אמת ואתה חוגר את עצמך בגרקל של השפת אמת. גבל, לא פחות ולא יותר, זה חתיכת מדרגה. אז הוא נורא התאמץ בעניין הזה של הגרקל של השפת אמת. והאמרי אמת לא הסכים. הוא אמר שום דבר, כלום, תיתנו את זה למחבטה, שיתנו את זה לאיש עני שאין לו גרקל, שיהיה לו גרקל. והוא נורא נורא נלחם, אחד הלכדים נורא רצה את זה, נורא רצה את הגרקל. בסוף אומר לו האמרי אמת, לא יעזור לך הגרקל של הסת אמת, לא יעזור לך השיפיצה של הבעל שם טוב, השיפיצה זה החלוק, ולא יעזור לך ירמוקה של של הקדיש הצייבי של הרב לוי יצחק מברדיצ'ב. על כל חתיכת יראת שמיים תצטרך להתאמץ. אין קיצורי דרך, אין קפיצת הדרך. מה אתה חושב, זה טריק לוקשים את הגרסון של הסת אמת ונהיים איש אשר רוח בו? איזה שטויות, מה פתאום, כלום. אם אתה רוצה להיות איש אשר רוח בו, אז תעשה שתהיה איש אשר רוח בו, תדאג לזה שזה יקרה בדרך של קניין, של עמל, של יגיעה. כן, תעבוד על זה, תהיה איש אשר רוח בו, אבל אחרת מה יצא ממך? אתה תסתובב עם גרקלח, עם כל מיני פטנטים, עם כל מיני קמאות, עם קמאות באוטו, יהיה לך הושענה חבוטה, בכיס יהיה לך גרקל של השפת אמת, בתוך קופסת גפרורים יהיה לך גרעין של מישמי שהיה בפה של הגר רבה, ובארנק שלך אתה תחזיק דולר שקיבלת מהבעל שם טוב. נו, לא מהבעל שם טוב, סליחה, מהרבי מלובביץ'. נו, ומה? אתה יהודי יותר טוב? איפה? אין קפיצת הדרך, אין קפיצת הדרך. נו, אז אחרי שאתה אומר לנו שאין קפיצת הדרך, אז אולי תסביר לי למה פה מלמד שקפצה לו הדרך. וואו, גבל, ליעקב אבינו קפצה הדרך, מה אנחנו מחפשים טריקים אצל האבות שקפצה לו הדרך? אחי וראי, נכון, נכון, אנחנו מאמינים שאין קפיצת הדרך בעבודת השם, שאין קפיצת הדרך בשום השגה רוחנית חוץ מדבר אחד, שאת הדבר הזה אנחנו לומדים בפרשה שלנו של יעקב אבינו, ויפגע במקום. למדנו מהמילה הזאת ויפגע במקום שני דברים: אחד, שהוא התפלל תפילת ערבית; שתיים, שקפצה לו הארץ. אומר הסת אמת, זה אותו דבר. מה זה תפילת ערבית? תפילת שחרית, בן אדם מרגיש את הנוכחות של ריבונו של עולם, ויראוך עם שמש. תפילת מנחה זה כמו שמש בצהריים, רואים את ריבונו של עולם. אבל תפילת ערבית, תפילת ערבית זה תפילה למרוחקים, תפילת ערבית זה תפילה לאלו שנמצאים בחושך, תפילת ערבית זה תפילה של הרחוק, זה תפילת ערבית. עד כדי כך שכתוב ברבי נתן בליקוטי הלכות, תלמיד של רב נחמן ברסלב, כותב בליקוטי הלכות שזאת הסיבה שתפילת ערבית רשות, תשמעו מה זה, מכיוון שאי אפשר לדרוש מבן אדם בתור חובה להתפלל תפילת ערבית. זה חתיכת מדרגה להיות מסוגל להתפלל תפילת ערבית, שחושך וקשה ולא רואים, ואמונתך בלילות, להיות מסוגל להתפלל תפילת ערבית זה חתיכת מדרגה. אז אתה לא יכול לעשות את זה תפילת ערבית חובה, אלא תפילת ערבית רשות, כך כתוב ברבי נתן. מדהים, מדהים. מה אפשר לדרוש מבן אדם? אז מה היסוד של תפילת ערבית? היסוד של תפילת ערבית זה התפילה של הרחוקים, זה לתפילה של אלו שנמצאים רחוק, של אלו שמרגישים שחסר להם משהו, שאלו שקשה להם, שאלו שמרגישים שדחו אותם מהמקום שלהם. זה התפילה של הרחוקים, של אלו שיושבים בחושך. זה המהות, הנשמה של תפילת ערבית. והאנשים האלו שיושבים בחושך הם מתרגמים, הם לוקחים את הריחוק, את הכאב, את הגעגועים, הם מתרגמים את זה לתפילה שהיא התפילה אולי החזקה ביותר מה שבן אדם יכול להתפלל. כי כשבן אדם מתפלל על בטן שבעה, אז הכל בסדר, כן, בסדר, בסדר, הוא אומר תודה, נחמד, הכל טוב, הכל... אבל כשבן אדם מתפלל שחסר לו, שכואב לו, שרחוק לו, אז בן אדם מתפלל אחרת לגמרי. וואו, איזה תפילה. לקחת את תחושת הריחוק ולהפוך אותה למנוף, לכוח של געגועים, של כיסופים, של כמיהה. זה היסוד של תפילת ערבית. וזה הפירוש ויתגע במקום, מלמד שקפצה לו הארץ. מה קרה ליעקב אבינו? יעקב אבינו מגיע לחרן, פתאום הוא נזכר, גבל, עברתי על מקום שהתפללו אבותיי, איפה הר המוריה, איפה הר המוריה? בגעגועים של הר המוריה קפצה לו הארץ. באמצעות געגועים אפשר להקפיץ את הארץ, אפשר לקבל מדרגות, אפשר לעלות למעלה מההשגה שלך, למעלה מהמקום שבו אתה נמצא, אם אתה רק יודע להתגעגע, אם אתה יודע להרגיש את החסר, אם אתה יודע להפוך את ההרגשה הזאת של החסר למנוף, לכוח של התקדמות, של בניין. כן, חסר לי, אני בוחר שחסר לי, זה באמת חסר לי, אני מרגיש שחסר לי. השפת אמת עד כדי כך כותב דבר קיצוני, הוא אומר, זה לא שהוא הגיע לירושלים, זה לא שהגיע לירושלים. הוא מצטט לשון מדרש, הוא אומר, נעקר על המוריה. אתם מבינים מה הוא עשה? השפת אמת, השפת אמת אומר שיעקב אבינו בגעגועים שלו הצליח לעקור את הר המוריה מהמקום שבו הוא נמצא ולהביא אותו אליו. אתם שואלים אותי, זה טריק הרבה יותר גבוה מאשר שהוא היה קופץ לשם. זה הישג הרבה יותר גדול. לעקור את הר המוריה מהמקום שבו הוא נמצא, להוציא אותו מהר המוריה ולהביא אותו עד לחרן. למה? כי אני מתגעגע. אז בן אדם כאילו פועל שינוי במציאות ולוקח דבר שהוא לכאורה רחוק ומחוץ ליכולת ההשגה שלו ומביא אותו אליו. זה היסוד של תפילת ערבית, ויפגע במקום וילם שם כיווה השמש. הנה, יעקב אבינו פעל הר המוריה בגעגועים שלו. שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. יש שלום לרחוק ויש שלום לקרוב, והקדוש ברוך הוא, כמו שלקרובים הוא אומר שלום, גם לרחוקים הוא אומר שלום. זה השלום של הרחוקים, עד כדי כך שקפצה לו הדרך. יש בשם ישמואל, פרשת במדבר, הפרשייה הראשונה בספר במדבר, פרשיית דגלים. הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל לעשות דגלים. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ירד עם כל המרכבה שלו, עם כל הפמליה של מעלה על הר סיני, אז עם ישראל הסתכל וראה שהמלאכים מסודרים לפי דגלים. כל קבוצה של מלאכים יש להם את הדגל שלהם ויש להם את הקבוצה שלהם, והם שייכים לפי דגלים. כתוב שהם נתאבו לדגלים, הם רצו גם להם דגל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים דגלים? תקבלו דגלים. איש על מחנה באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל. זה נשמע קצת מצחיק. הילד הלך ברחוב, ראה שהולך מישהו אחר עם דגל, אז הוא מתחיל לנג'ס באמא שלו, אמא, אני רוצה גם כן דגל. לא יודע, בבקשה, יש לך גם כן דגל. ראו דגלים, נתאבו לדגלים, קיבלו דגלים. מה זה? אומר השם ישמואל, לדגל יש תכונה מאוד מאוד חזקה בזמן המלחמה. בזמן המלחמה הכל מתפזר, אנשים נכנסים בתוך קשרי המלחמה, זה לוחם פה, זה לוחם פה, זה לוחם פה, פתאום נשמע תרועה של חצוצרה, דגל מתרומם. ברגע שהדגל מתרומם, כולם יודעים לאן הם הולכים. כל אחד הולך אל הדגל, אל הדגל שלו. כשעם ישראל מתאבל לדגלים, זה לא סתם שהוא מתאבל לאיזה צעצוע שקוראים לו דגל. כשעם ישראל מתאבל לדגלים, הוא מתאבל למשהו שהוא יכול להתגעגע אליו, משהו שהוא רוצה להגיע אליו. הוא רוצה, כתוב, חייב אדם להגיד מתי יגיעו מעשי לידי מעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב. אני שואל אתכם, אני לא יודע עליכם, אני יכול להגיע לידי מעשי אברהם יצחק ויעקב? ואתם כמו שאתם מכירים אותי, אתם חושבים שאני יכול להגיע לשם? זה הרי לא שייך, אברהם יצחק ויעקב, נו באמת, זה אבות, זה שלוש אופנים במרכבה. אני יגיעו מעשי לידי מעשי אבותי, חייב אדם לומר, אומר עשת אמת. מה זה חייב אדם להגיד מתי יגיעו? כתוב, הגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות. פירוש הדבר, שזה שם למעלה, ואתה עומד על הקצה של הרגליים שלך, ואתה אומר, מתי יגיעו? אם אני אתאמס עוד קצת, אז יהיה לי את זה נגיעה בזה? אני אצליח שהוא לגעת בזה? זה הכוונה, יגיעו מעשי לידי מעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. מלשון נגיעה, לא שאני אהיה שם עד ועד בכלל. איפה עד ועד בכלל זה קשה מאוד. אבל בן אדם צריך שיהיה לו תשוקה, שיהיה לו שאיפה, שיהיה לו כיסופים, שיהיה לו געגועים, שיהיה לו כניהה, שירצה. זה מה שבן אדם צריך. וכשבן אדם מתגעגע, יש קפיצת הדרך. כן, יש קפיצת הדרך שלא משאירה את הסוסים להיות סוסים. זה לא נכון. כשבן אדם מתגעגע למקום מסוים, ובן אדם רוצה להגיע אליו, ובן אדם כל הזמן מצייר לעצמו רק את הציור של איך אני אצליח, ואיך 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 ואיך, בסופו של דבר זה מה שקורה, הוא משתנה, והר המוריה נעקר ומגיע אצלו אותה דרגה שהייתה דרגה שלכאורה מחוץ לטווח ההשגה, מחוץ לידיים שלו, זה הופך להיות מציאות. נעקר הר המוריה ומגיע אצלו, זה היסוד של הדגלים. נתעבו ישראל לדגלים, תן לי משהו שנוכל להתגעגע אליו, תסמן לי מטרות ותגיד לי לאן אני צריך להתגעגע, לאן אני צריך לשאוף. זה העומק, עומק של קפיצת הדרך. יש אפשרות של קפיצת הדרך, לא כל קפיצת הדרך משאירה את הסוסים סוסים. אנשים כמו סוסים, הם עייפים, אומרים, אם היה אפשר עכשיו לעשות איזה קפיצת הדרך. היום יש כל מיני קפיצות הדרך, יש כזה שמקשיבים באוזניים לדף היומי, אז לוקחים, מורידים את הכובד, מקשיבים באוזניים לדף היומי, זה סוג של קפיצת הדרך. מה הפירוש? זה לא משנה מה יקרה איתי, הדף היומי ממשיך לדבר כל הזמן. לחצתי על פלי, זה מצוין, והתיישבתי על הרכבת, זה מנגן, בסוף הדף היומי אני יורד מהרכבת ואני מסמן, למדתי. לא למדת כלום, נרדמת חמש פעמים באמצע, לא התקדמת, איפה אתה נמצא בכלל? מה, למדת? אין קפיצת הדרך, אין קפיצת הדרך. למה? כי אתה עצלן, אתה לא רוצה ללכת ברגל. אז מה אתה מצפה? שהבעל שם טוב יעשה כבר איזה שם, יגיד משהו ונהיה קפיצת הדרך, לא נצטרך כל הזמן לעשות ככה עם הרגליים. איזה יופי, תשים באוויר מלאכים עליך. מה אתה חושב, שאם אתה טס באוויר אז אתה מלאך? לא, אתה סוס עצלן, זה לא מלאך. אבל כשבן אדם מרגיש את הקושי של העבודה ומרגיש את גודל המעלה, והוא מתפלל והוא שופך דמעות, וזה מה שמעניין אותו, זה מה שמעניין אותו, אני נזכר, טוב, לא משנה, זה מה שמעניין אותו, אכפת לו איך אני מגיע, איך אני מגיע למדרגה הזאת, וכל הזמן יש לו רק געגועים, וגעגועים וגעגועים, והוא מסמן לעצמו מטרות והוא שואף אליהם, למרות שהמטרות הן מטרות קשות, אבל הוא כל הזמן הולך עם שאיפה. השאיפה הזאת משנה את האדם. לא סוס עצל יש כאן, אלא סוס שואף. וכשהסוס שואף, אז קופצת לו גם הדרך.